אנחנו בסוף עמוד קוף נון גימל. סוף קוף נון גימל. כן, אתמול, אם כן, אנחנו עסוקים בבירור המהר"ל בסוגיית תשובה מאהבה, שהזדונות הופכות לזכויות. זה הנושא. כן, המהר"ל בירר בשלב ראשון איך זדונות הופכות לשגגות, זה בתשובה מהירה. ועכשיו אנחנו מבררים את ריש לקיש, שגם אמר שלא רק שזדונות הופכות לשגגות, אלא זדונות הופכות לזכויות. ורוצים להבין איך זה, איך ייתכן דבר כזה, שמזדון זה הופך לזכות. אז המהר"ל הסביר הסבר ראשון, שכגודל הריחוק, גודל הקרבה. זה תמצית דבריו. כלומר, אשרי חלקו של האדם הזה, שקונה כל כך הרבה זכויות, שלמרות היותו מאוד רחוק, הוא רוצה להיות מאוד קרוב. זאת אומרת, הדגש שלו היה, שבתשובה מאהבה, יש הופעת הרצון של דבקות, של בעל התשובה בריבונו של עולם. כלומר, למרות שהאדם הזה היה מאוד רחוק, הוא לא מוכן לוותר על מילימטר מדבקותו בריבונו של עולם. ולכן זה עושה אותו בעל זכויות גדולות מאוד, כנגד הזדונות. לא שהמעשים פתאום נהיים טובים, המעשים לא נהיים טובים, אבל מצד מעמדו של האדם עכשיו בתשובה, יש פה מהפך עצום של אדם שהיה רחוק, ולמרות שהוא היה רחוק, בגלל הזדונות שלו, הוא לא מוכן לוותר על דביקות. הוא מגלה שבעומק נפשו הוא היה חפץ ורצון בדביקות. ולכן הוא מוכן לעשות את כל המהלך הזה שדיברנו עליו אתמול בעריכות, כל המרחק הזה שהוא עבר לכיוון אחד, הוא ללא לאות. ובוודאי שדורש ממנו להתגבר על הרבה מכשולים. כי זה לא פשוט להתרחק מריבונו של כל כך הרבה. מה אנחנו חושבים? שאדם שעובר עבירות בזדונות, הוא בקלות חוזר הביתה? בוודאי שלא. הוא כבר יתרגל לדברים אחרים לגמרי. הוא טעם טעם אחר לגמרי. המר אצלו הפך להיות מתוק, והוא צריך עכשיו להתגבר על המון מכשולים, אבל כיוון שהוא רוצה לשוב מאהבה, הוא לא מוכן לוותר על הדביקות, אז הוא מוכן לעשות את כל הדרך, עם כל הקושי שקרור בזה, עד שהוא מגיע ממש להידבק בריבונו של עולם, עד הסוף. אז כנגד המרחק, גודל עכשיו הקרבה, גודל ההשתוקקות וגודל ההשתדלות שלו להשיג את אותה קרבה. אז כל מה שנחשב לו לחיוב כשהוא עבר את הזדונות שהרחיקו אותו, עכשיו שהוא עושה את הפסיעות בכיוון ההפוך, נחשב לו עכשיו לזכות. שהרי כל פסיעה שהוא הלך לכיוון האחד, כדי לעשות פסיעה בכיוון הנגדי, הוא צריך לפתח אנרגיה עצומה. זה בכלל לא פשוט. תראו לעצמכם שאדם למשל יתרגל לא לאכול כשר. יש לו כבר הרגלי אכילה, זה נחשב לו כטעים, ובכלל הוא צריך עכשיו לעשות המון מאמצים. אז פתאום אומרים לו, אדוני צריך לחכות 6 שעות, מה זה כל הסיפורים האלה? אני תמיד גמרתי ארוחה בשרית עם גלידה. מה זה אומר? מה אתה אומר, יאיר?
כאילו, המהלך שלו חזרה אל הדביקות.
כן.
זה
הזכויות שלו.
הזכויות זה הזכויות כי באמת המאמץ הוא...
הוא אדיר, נכון, בוודאי, המאמץ הוא אדיר, זה מאמץ אדיר. זה, 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 זה דורש ממנו כנגד כל הירידה שהייתה לו, כל המרחק שהוא תפס, זה דורש ממנו עכשיו כוח נגדי עצום. אז כל מה שלפני זה חייב אותו, עכשיו דווקא זה מזכה אותו. למה? כי הוא עושה בדיוק את העבודה הנגדית, כגודל המרחק, גודל האנרגיה שעכשיו הוא מפתח כדי להיות קרוב לשם. והוא לא מוכן להסתפק בפחות מאשר דביקות גמורה. אבל ככל שהוא רוצה יותר להתקרב, אז הקושי הוא יותר גדול. למה? כי כנגד הריחוק, להתקרב אל השם ממש עד הסוף, זה מאמץ אדיר. מי שכבר היה קרוב להתקרב עוד יותר, זה לא עבודה כל כך קשה. אם כבר היית קרוב ואתה רוצה עוד יותר קרבה, בסדר. צריך לפתח אנרגיה, אבל זה לא מאמץ אדיר. אבל מי שהיה רחוק ואומר אני לא רוצה להיות פחות קרוב ממי שכבר היה קרוב ומתקרב, לא רוצה פחות מזה. נו, אז פה זה משהו אחר לגמרי. אתם מבינים? זה משהו מאוד מבחינתו. זה דורש מהפך נפשי, זה דורש אנרגיות עצומות, זה דורש להעמיד את עצמו במקום שהוא מאוד קשה. אז עכשיו זה ככה. אז באמת, כל פסיעה שהייתה לחובה, היא עכשיו פסיעה לזכות. לכן זה נקרא, זדונות הופכות לזכויות. זה לא מדבר על המעשים. לא שעכשיו אני שם כשר על המעשים שלו. אין תווית כשר על המעשים שלו. אלא על מי אנחנו עכשיו מדביקים כשר? על האדם. זה הכוונה, ככה מסביר המהר"ל. המעשים נשארו פסולים, אבל מה אכפת לנו המעשים? מה שקובע לגבינו, זה לא מה שהאדם עשה, כמו שהזכרנו אתמול, והמהר"ל הסביר את זה. מבחינתנו המעשים הם משמעותיים בזה שהם קובעים את מעמדו, מקומו של אדם בעולם. והנה עכשיו הוא אומר, איך פעם, איזה פעם איתי רחוק, עכשיו אתה רוצה להיות קרוב. משהו אחר לגמרי. כן. נכון, אף אחד לא לוקח, זה, אתה צודק. והוא כנגד זה שהוא אשם, הוא עכשיו רוצה להיות קרוב. תבוא ותגיד, הכי טוב היה שבכלל לא תהיה אשם, שאתה בכלל לא תתרחק. אתה רוצה לחזור למעשה בראשית? אתה רוצה לחזור למעשה בראשית? הרי כל מעשה בראשית בנוי ככה. ככה כל המציאות היא בנויה. מה שלמה המלך התכוון, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא? מה הוא התכוון להגיד? התכוון להגיד שאם אתה פוקח את עיניך, אתה תראה שמעשה הבריאה זה כבר מעשה של תפיסת מרחק מן הבורא. עצם מעשה הבריאה. אז האדם הוא נמצא ברכבת הזאת. נכון? אתה צודק. שבאמת היה יותר טוב לא להתרחק. אנחנו לא מדברים על המצב הזה. המצב הזה זה המצב האידיאלי, שלא תתרחק. אינה חינמי. אבל מה לעשות שמעשה הבריאה כרוך בתפיסת מרחק? הקדוש ברוך הוא בורא את האור ביום הראשון, והוא מיד גונז אותו. הוא בורא את מעשה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה נשמע יפה. שמיים, ארץ, איזה נחמד זה. טוב, פסוק שני. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה? אני לא יודע להיכנס לסודות האלה, אבל דבר אחד אני יודע, שזה הפסוק השני. זה בטוח, זה פסוק שני. זאת אומרת, פסוק ראשון מכריז והקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, ופסוק שני אומר, טוב, נראה לך טוב, נכון, אבל זה מסובך. יש פה בעיות, כי מעשה הבריאה הוא כרוך בזה שיש פה חומר, ויש פה חושך, ויש פה תוהו וחוסר סדר. זה תוכנית העבודה שלנו. אז נכון שאנחנו היינו מעדיפים שאף אחד לא יתרחק, ואף אחד לא יחטא, לא בשוגג, וקל וחומר לא במזיד. אבל מה לעשות? אנחנו עכשיו עסוקים בתיקונו של עולם ובתיקונו של אדם. זה מה שמאוד חשוב לדעת, שבאמת יש לומר שלכתחילה אדם לא צריך לקלקל, אבל לא אבוד אם הוא קלקל. זה מה שעוד חשוב מאוד לדעת, שנכון שזה יותר טוב לא לקלקל, אבל אם קלקלת, אז תתקן. ולא רק זה, אלא החידוש פה, שאתה יכול לתקן עד כדי מדרגה של דבקות, והאדם הזה ששב בתשובה מאהבה, הוא לא מוכן לוותר על דבקות, זה מה שמיוחד אצלו. הוא לא אומר, טוב, אני מעשה בסדר, עד עכשיו הייתי ילד לא טוב, עד עכשיו אני אפסיק להפריע. לא, הוא לא רוצה להפסיק להפריע. הוא רוצה להשיג את אותה מדרגה שהוא היה אמור להשיג מראש, בלי לקלקל. זה מה שמיוחד אצל הבעל תשובה הזה. שהוא אומר, אני לא מוכן לוותר על המדרגה שהייתי אמור לקנות אם לא הייתי חוטא. אתם מבינים מה שקורה פה? למה המהר"ל שם את הדגש על העניין של הדבקות? כי הבעל תשובה הזה, הוא לא רוצה רק להיות בינוני. הוא לא רוצה להפסיק לקלקל. הוא אומר, לא, אני רוצה לעשות עבודה כפולה. א', לחזור בי מן הקלקול. דבר שני, להשיג את מה שהייתי אמור להשיג, לא קלקלתי. זה עבודה קשה מאוד. זה בכלל לא פשוט הסיפור הזה. כי אתה רוצה להשלים לא רק את הקלקול, אלא את החסר שהחסרת ממה שהיית צריך להשיג, אם לא היית מקלקל. אתם מבינים? לכן חכמים אומרים ככה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? אם עד עכשיו למדת דף אחד, תלמד שני דפים. איך זה עובד? רק רגע, למה זה נחשב לתשובה? למה זה יחפר? בגלל שאם חטאת, אז אתה הדף הזה שהיית צריך ללמוד לא למדת, כי היית עסוק בקלקולים. אז עכשיו מה אתה צריך לעשות? אתה לא רק צריך עכשיו להתחיל ללמוד, למרות שעד עכשיו לא לימדת, אתה צריך גם להשלים את מה שהיית אמור ללמוד בזמן שקלקלת. לכן זה יחפר עליך, שאתה עכשיו מגלה מאמצים ואתה מזיע, ואתה כל כך משתדל, שאתה רוצה להשלים את כל החיסרון, לא רק של הקלקול, של מה שהפסדת ממה שהיית אמור לקנות, מן השלמות שהייתה ראויה לך. זה עבודה כפולה. לכן הבעל תשובה הזה ששב מאהבה, יש לו זכויות עצומות. כי הוא קבע לעצמו כמטרה לא רק להפסיק לקלקל, אלא הוא רוצה להשלים את כל החיסרון. גם מה שהראוי שיהיה לו, גם את זה הוא רוצה. הוא רוצה להגיע עד למדרגה של דבקות. זה משהו אחר. זה הדבר, זה מדרגה עצומה. כן, מה רצת לשאול, יאיר?
אדם שנולד בתוך חברה של גויים.
תינוק שנשבע קוראים לזה.
כן, תינוק שנשבע. האם יש לו דין של
בעל
תשובה?
ודאי.
חוזר?
ודאי.
אבל עדיין זה שונה.
לפי מה שהסברתי עכשיו זה פשוט.
לא, זה שונה מאדם ש... תראה, זה שונה מה... כי זה אדם שבא מלמטה למעלה. זה לא אדם שירד ועלה.
לא, אני אגיד לך מה אין לו. אין לו את הקלקול של מי שקלקל מתור רצון, כי הוא תינוק שנשבע. אבל החיסרון, מה עם החיסרון של מה שהוא היה צריך להשלים את עצמו? זה הוא צריך עכשיו להשלים. נכון, אתה צודק מאוד. הוא היה אנוס, הוא באמת לא חטא, לא בשוגג ולא במזיד, הוא בכלל לא היה מודע. בסדר, 100%. אבל עכשיו בכל זאת, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להשלים, אז לעבודה. אז בגדר הזה יש לו גדר של בעל תשובה. במובן הזה שצריך להשלים את מה שראוי לו להשלים. זה אף אחד לא יאשים אותו על זה שהוא לא שמר שבת. אבל עכשיו בכל זאת, את המדרגה שהוא צריך לקנות, צריך לקנות. יש לו עבודה רבה. טוב, אומר המהר"ל, אנחנו בשורה האחרונה, בשורות האחרונות בקוף נון ג' ולכך אמר דווקא ששב מאהבה, כי הדיבוק בו יתברך כדכתיב לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. אומר המהר"ל, אתה רואה שהתורה לא מצפה רק מן האדם לאהוב את השם, אלא היא מצפה ממנו להגיע למדרגה של דבקות. יש פה ספרים. עד לדבקות צריכים להגיע. והדבקות בו יתברך הוא מצד הזכות הגמור שבו. ולך רוצה להסתלק מן החטא שהיה נמשך אחר הפחיתות ורוצה להידבק בו יתברך. שהוא קדוש לגמרי. תראו, תשמעו טוב מה שאומר המהר"ל. אותו בעל תשובה, הוא לא רק רוצה להסתלק מן החץ, מן הקלקול שגרם החץ, אלא הוא רוצה להשלים הכל. והוא רוצה להידבק בו יתברך שהוא קדוש לגמרי. הוא רוצה לקנות קדושה. לא רק להשלים את החסר, אלא גם לקנות מדרגה, לקנות קדושה. ולכך זדונות שלא נעשים כזכויות. שהתשובה מאהבה מורה על גודל הדיבוק בו יתברך. הוא מפתח דינמיקה של דבקות השב מאהבה. הוא לא רק עושה פסיעות לחזור למדרגה של אפס. ירד מינוס 100, עולה חזרה 100, 0. לא! הוא ירד למינוס 100, הוא רוצה 200. הוא רוצה 200. כלומר, לעלות חזרה את המאה, ולעלות עוד 100. אז הוא מפתח פה השתוקקות, עבודה עצומה. אבל השב מיראה, אין זה שבא אל השם יתברך להידבק בו. לכך לא יאמר בזה שנסתלק ונזדקך מן הפחיתות שבו. ולכך אמרו כי השב מיראה זדונות שלו נעשים כשגגות. ודבר כזה לא קיים אצל מי ששב רק מיראה. כי השב מיראה הוא רק רוצה להסתלק מן החטא. הוא ירד מינוס, הוא רוצה לעלות עד אפס, כאילו לא חטא. היראה היא מביאה אותו להפסיק לחטוא. אבל אין עדיין אצלו את המדרגה של דביקות, של הרצון להיות דבק בשם, של להיות קרוב אליו.
אז למה זה נשאר שגגות ולא כלום?
זה הסברנו קודם, בגלל שעכשיו שהוא עלה למדרגה שהוא מבין שזה היה חץ, אז ביחס למדרגתו עכשיו החדשה, שבו הוא מבין שהמעשים שלו לא היו ראויים, אז הם נחשבים כשגגה לעומת הבנתו החדשה. בסדר? זה שתי המדרגות אם כן בבעלי תשובה.
שגג בהבנה.
נכון, בדיוק. כן.
כל תשובה היא בעצם מתחילה מהירה, לא? הוא יכול להתחיל מאהבה לאלוהים? דיברנו על זה פעם.
בוודאי שהיא, זאת אומרת, כל עבודת השם כוללת גם יראה וגם אהבה, אבל ייתכן שהאדם הוא באמת מפתח בו בעצמו תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר שובו בני אדם. יכול להיות שהאדם מיד הוא נשמתו מתעוררת, מבקשת את השם, ולא חייב לעבור דרך יראה. הרב קוק באורות התשובה מגדיר שמה שתי דרגות שונות בתשובה. התשובה האדרגית, ההדרגית, והתשובה ההבזקית, הפתאומית. אז אתה, יש דבר כזה שאדם קופץ מדרגות, שהוא לא חייב לעבור. יש אמנם גם תשובה כזאת, שזה הולך בהדרגה, אדם עושה חשבון נפש, הוא מבין שהוא עשה דברים לא טובים, שהוא עלול לינש על זה, אז הוא פורש מן החטא, אך כך הוא מבין שבעצם זה עוד לא הכל. אבל יש גם תשובה פתאומית, שהאדם בבת אחת קלטה נפשו לאלוקים, הוא משתוקק, מה? כן, ברק העבריקה, בדיוק. גם המורה נבוכים מדבר על דבר כזה, שבחיים של האדם יכול להופיע ברק, בתוך אדם שרוי בחושך גדול, ופתאום בחיים שלו ברק, שמאיר בבת אחת את כל הלילה, באור עצום. אז יש יתרונות לזה, ויש יתרונות לזה, ויש כמובן. אז זה יכול להיות, שיכול להיות שכשאדם שווה תשובה, הוא מיד מדלג לתשובה מאהבה. הוא לא עובר דרך המדרגות של עירה. אבל זה עוד לא אומר שגם כשהוא שב מאהבה, הוא לא צריך לקנות את מדרגת העירה. כי אין דבר כזה לעבוד את השם בשלימות, בלי עירה, אהבה ושמחה. ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שחייבים לעבוד את השם בשלושת העמודים. הנפש, נפש האדם מחייבת שלושה דברים, יראה, אהבה, שמחה. אז גם כשאדם שב מאהבה, זה לשוב. אבל בוודאי שתוך כדי זה הוא צריך לקנות את מדרגת העירה. הוא צריך באמת להיות ירא את השם. כן. זאת אומרת, יש אצלו עכשיו דבר שמונע ממנו קלקול, ואין אצלו רצון לטוב. הוא בסור מרע, ולא בעשה טוב. אבל הסוק אומר במפורש, סור מרע ועשה טוב. אז הוא בסור מרע, ולא בעשה טוב. לכן הוא לא נקרא שהוא יזדקך. כי מה זה יזדקחות? שיש לך רצון. חזק. פועל. שואף, בוער, לעשות טוב. אז באמת, האדם הזה ששב מהירה, הוא לא. אמנם הוא לא חוטא, כי הוא מפחד, אבל הוא לא יזדקך עד כדי גילוי הרצון הטוב שבו. לכן זה עדיין שגגות. זה עוד לא המדרגה השלמה, זה לא זכויות. זכויות זה לקנות מדרגה נוספת. זה דבר שצריך להיות ברור. מה זה זכויות? מה זה? על האדם הזה יש הרבה זכויות. כשאדם הזה יש לו הרבה זכויות. בסדר? מה הכוונה? הכוונה שהאדם הזה קנה מדרגה נוספת על המדרגה הטבעית. זה הכוונה של האדם הזה יש הרבה זכויות. במדרגתו הטבעית, האדם היה דואג לעצמו. במדרגה של זכויות, האדם מוסר את נפשו. הוא קונה, הוא עוסק בדברים שהם למעלה מן המדרגה הטבעית. הוא פועל לטובת אחרים, לטובת הכלל, לטובת העם, לטובת העולם. זה נקרא קונה זכויות. הכוונה שהוא קונה מדרגה נוספת על המדרגה הטבעית. אז באמת, מי שחוזר מיראה, זה מדרגה טבעית. בעולם יש מציאות של יראה. זה מדרגה טבעית. אדם לא מתקרב לתהום, למה? מפחד ליפול. פשוט. עד כאן פירוש ראשון של המהר"ל על זדונות הופכות לזכויות. ועכשיו בא פירוש שני. אמנם עיקר הפירוש, עד עכשיו פירוש על פי הפשט, אמנם פשט עמוק, אבל יש עוד מה להבין בזה, אומר המהר"ל. אמנם עיקר הפירוש, כי התשובה, מה שאושב אל השם יתברך בכל לבבו ובכל נפשו, ודבר זה הוא סדר העולם, שהעולם הזה שב אל השם יתברך, ואין לו קיום מצד עצמו, רק שהוא שב אל השם יתברך אשר ממנו הוא נמצא, ואליו שבים כל הנמצאים, וזהו קיום שלהם, מפני שהם שבים אל השם יתברך. ובדבר זה הערכנו בפרק משה קיבל תורה מסיני, מה שהעולם עומד על העבודה ומטעם שהעולם יש לו השבה אל השם יתברך והוא קיומו, וזולת זה לא היה קיום אל העולם. ודבר שהוא סדר העולם, שכך ברא השם יתברך את העולם, וזה עצמו זכות האדם, כאשר האדם נמשך אחר סדר העולם אשר סדר השם יתברך. כי זהו עניין כל התורה, שהיא סדר העולם, שסדר השם יתברך את העולם, ומפני כי התשובה היא שהנמצאים שווים אל השם יתברך, כמו שנמצאו ממנו, וזה גם כן הוא סדר העולם. ולכך כאשר החוטא שב אל השם יתברך, נעשים הזדונות שלו כזכויות, שהרי יש כאן השבה אל השם יתברך, כמו שהוא סדר העולם. ולכך החוטא הזה שנתרחק מן השם יתברך על ידי חטאו, והריחוק הוא מחייב השבה אל השם יתברך, ולפיכך הריחוק הזה נעשית לו זכויות, כאשר יש השבה אל השם יתברך. מה הסביר המהר"ל? מה זה הפירוש השני הזה? זה לא פשוט. מה הבא?
שהתשובה מהאהבה...
שהוא חוזר על הסדר. טוב, אז חזרת להיות נורמלי. נו, כל הכבוד לך.
אבל זה מושתת העולם. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי, כי אתה מקיים פה את כולם.
מהו המצב הרגיל, לא אצל החוטא הזה ששב מאהבה, המצב הרגיל של העולם, לפי הגדרתו של המהר"ל, באיזה מצב קבוע נמצא העולם? מה?
לא, שאיפה אל השם.
אז באיזה מצב הוא נמצא בעצם? הוא נמצא במצב של תשובה. בדיוק כמו שאמרו פה, העולם כולו במצב של תשובה, קבוע. זאת הדינמיקה הפנימית של המציאות, אומר המהר"ל. כשהעולם נברא, היה תהליך של ריחוק, כמו התינוק, שכשהוא נולד, הוא מתרחק מאימא שלו, עד כדי שחותכים את חבל הטבור. ומה מיד עושה האמא? מה היא עושה? היא לוקחת אותו חזרה אליה מיד. היא מדביקה אותו חזרה אליה. זה מחייב מיד תשובה המצב הזה. כי התינוק הזה, אחרי שהוציאו אותו מבטן של אמו, וחתכו לו את חבל הטבור, אם אתה לא מחזיר אותו לאמא שלו, הוא ימות. כי הוא תלוי בה. אז מצד אחד כדי לתת לו קיום עצמאי, הוא היה חייב לצאת מבית עין אמו. והיה אפילו צריך לחתוך לו את חבל הטבור. אבל מצד שני, אם הוא יישאר רחוק מאמא שלו, אוי לו, ואוי לחייו, ואוי לקיומו. אז מיד מה עושים? המיילדת לוקחת את התינוק, מחזירה אותו מיד לאמא שלו, אחרי שדווקא יחתכו לו את חבל הטבור. מיד חזרה לנוק, מיד להמשיך לקבל חיים מאמא. אז מה קרה לעולם, אומר המהר"ל? המהר"ל כשהוא נברא, זה תהליך של ריחוק. אתה רוצה לדעת מה זה גורם לו? אתה רוצה לדעת באיזה מצב התינוק נמצא כשהוא יוצא ממי אמו? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הוא נבהל, הוא חושב שהוא הולך למות. והקיום היחיד שיש לעולם זה בתהליך התשובה שיש לעולם כלפי ריבונו של עולם. על זה בנוי כל ספר אורות התשובה של הרב קוק. והמהר"ל אומר את זה פה בכמה מילים, שכל תהליך קיומו של עולם בנוי על תשובתו של העולם אל מי שברא אותו. יש בתוך העולם השתוקקות, רצון. לכן הארץ נקראת בשם ארץ, מלשון רצון ומלשון לרוץ. כי היא רוצה לרוץ חזרה אל מי שברא אותה. זה סוד הבריאה. עכשיו שהבנו את הסוד הזה, שהוא סוד עצום, שסתום בבריאה. עכשיו בוא נבין מה קורה עם החוטא. מה עשה החוטא? יפה. אבל מה עשה החוטא לפני שהוא חזר? מה? הוא שבר את הסדר, הוא שבר את הכללים. הוא קלקל את המגמה. הוא הולך לכיוון ההפוך. אתה מבין מה שגרמת לעולם? כל העולם הוא במצב של השתוקקות, של תשובה אל השם, של להידבק בו חזרה. כל הבריאה, אומר המהר"ל, ואליו שווים כל הנמצאים. תקשיבו טוב, כל הנמצאים זה ללא יוצא מן הכלל. שמש, ירח, כוכבים, ג'ירפות, פילים, מה שאתה רוצה. כולם רוצים את ריבונו של עולם. כמו שהתינוק רוצה את אמא שלו. עיין, פרק, קוף, דלת ותהילים, שזה הפרק של היום. בריחי נפשי את השם. רק היה. אז החוטא הלך לכיוון ההפוך. הוא כאילו מוכיח שזה לא נכון. שמעתם? החוטא בזדון עוד. הוא, כולם הולכים לשם, הוא הולך לשם. אומר, מה אתה עושה? אומר, מי אמר לכם את זה? אפשר לחיות בלי? מה פתאום? כולם רצים לשם, הוא הולך לשם. זה מה שנורא אצל החוטא. שהוא מקלקל את הסדר העולמי. זה נקרא חילול השם מצידו. שהוא נותן לחשוב שיש סדר אחר בעולם. אבל כשהוא שב מאהבה, מה הוא עושה? הוא מצדיק את המגמה. הוא עכשיו מצדיק את סדר העולם. הוא מאושש את סדר העולם. הוא מחיה את העולם על ידי זה. הוא מוכיח שזה נכון לכולם. הוא אומר, תדעו לכם, לא רק שבאמת צריכים לרוץ לכיוון הזה, אני אגיד לכם יותר מזה, אני אהיה בראש. אתם יודעים? זה כמו אחד במסע. כולם הולכים, הולכים. והנה אחד לא הולך. אז כולם מתעכבים, והמפקד לא מוכן לוותר. אז צריכים לסחוב אותו, וזה מעכב את כולם, והכל הופך להיות יותר קשה, ויותר מסובך. תראו לעצמכם שאחד אומר, נמאס לי, אני עוזב את הכל, מתחיל ללכת לרוץ אחורה באמצע הלילה. אז מה יגיד המפקד? כולם לעצור, לחייכת לחפש אותו. וכשהמצב הוא קשה, תראו לעצמכם באיזה מצב נהיה, כולם עם אלונקות ועם כל האהבה וכל הציוד, וכולם צריכים לחזור אחר לרוץ 10 קילומטר אחורה. למה? כי הוא החליט שהוא בורח, נמאס לו, לא רוצה להמשיך. כולם משתגעים מזה. מי שהיה פעם בזה לא צריך לספר לו. משתגעים מזה, מה יש לך, מה אתה עושה? לא מספיק לנו קשה? ועוד אתה רץ לנו אחורה? ואנחנו צריכים להיכל לסחוב אותך עכשיו? אתה מסבך לנו את הכל. ואז הוא באים אליו, ולוקחים אותו, ואומרים לו, נו חביבי, תעשה טובה. אתה לא מבין? ופתאום הבן אדם הזה תופס את עצמו, ואומר לעצמו, אתה לא מתבייש? תראה החברים שלך איך זה קשה להם. ואתה מסבך להם את החיים. פתאום רואים אותו, מתחיל לטוס כמו טיל. קדימה. רץ. בדרך תופס עוד מישהו ביד. וביד השנייה תופס עוד מישהו. כולם עמומים. הוא עובר את כולם ועוד דוחף את כולם קדימה. ואז מתחילים פתאום, אתה שומע אנשים שמוחאים כפיים. מה קרה? התלהבות. למה? כי ההוא שסיבך את כל החיים, הוא זה שעכשיו נותן לכולם את הרצון, את הכוח, את ההתלהבות, את השמחה, שזה כן אפשרי. זה לא קיצוניות, זה קורה בחיים, תדע לך. זה קיצוניות של אהבה, זה מה שאנחנו מסביקים. פה מדברים על מי ששב מאהבה. זה ככה קורה, כשאדם פתאום תופס, והסימון נופן לו, אז הוא מתחיל, פתאום הוא הופך את כל הכיתור לכיוון ההפוך. כמו שעד עכשיו היה נחשב למיואש, פתאום הוא עובד, מה אני עושה לחיים, לחברים שלי? ואז שמחה גדולה בפלוגה, ואז התלהבות, וכולם אומרים, וואי, תראה, הוא שמה. איך הוא רץ קדימה? הוא עבר אותנו. ההוא שעשה לנו את הצרות, כל המסע, הוא עכשיו רץ קדימה. והוא צועק, נו חבר'ה, מה יש? מה קרה? מה אתם מתעגבים? וכולם מתלהבים. זה מה שמסביר המהר"ל. ההוא ששב מאהבה והולך עד לדבקות, הוא מחזיר לעולם את הסדר האמיתי שלו. כי בעולם היה קלקול נורא שמישהו הולך לכיוון ההפוך. כן.
לפי המקרה השני שהמהר"ל אומר, ככה אני הבנתי, זה שהסדר, סדר העולם של סדר השם יתברך, זה החיים של האדם. אני חייב להחזיר. אחרת, זה קיומו. אז הוא חייב להחזיר.
הוא חייב לחזור מצד סדר העולם, אבל לפעמים תדע לך שיש אנשים שנוהגים שלא לפי סדר. יש בעולם אנשים שפועלים נגד הסדר העולמי, זה החוטא, זה בדיוק העניין. מה שאתה אומר הוא מוכח, הוא מוכח כשהוא מוכח, זה בגלל שהרצון שלו אומר לו, מה אתה יוצא מן הסדר? מה אתה הולך לכיוון הפוך?
אז זה מתוך אהבה או מתוך אהבה?
ודאי מתוך אהבה. ודאי מתוך אהבה, זה הזכות שלו. זה שהוא מבין שהוא עד עכשיו היה מחוץ לסדר. זה הזכות שלו. שהוא אומר, אני רוצה להיות בתוך הסדר העולמי. לא יכול להיות שכל הסדר זה שכולם רצים אל השם, ואני הולך לכיוון ההפוך. כמו שאותו חייל שמבין, שלא ייתכן שהוא הולך לכיוון השני, כשכל החיילים רצים לכיוון ההוא.
הוא רואה שהסדר הוא ימינה,
אז הוא הולך ימינה. לא, עובדה שעד עכשיו הוא לא הלך ככה. אז מה קרה פתאום? מה קרה פתאום? לא, היה טוב לו. אני עוזב את הכל, עוזב את המסע, עוזב את הפלוגה, עוזב את כולם. לא מעניין אותי, עזבו אותי, אני עריק. מה קרה? זה לא קורה? אז מה קרה שפתאום? פתאום הוא תופס את עצמו, הוא עושה לעצמו את החשבון. הוא אומר, זה לא יפה מה שאני עושה. אני כן רוצה להיות עם כולם, עד רבה. זה בוודאי מתוך אהבה. כי הוא לא רק שהוא עכשיו מוכן ללכת עם כולם, ויסחבו אותו, וימשכו אותו, הוא אומר, לא, אני עכשיו אתקן. איך? אני ארוץ קדימה. יש סיפור בתורה כזה. אתם יודעים? שיש סיפור בתורה כזה? לא שמעתם על בני גד ובני ראובן? מה שרבינו אומר, צריך להיכנס ולכבוש את הארץ. אומרים בני בריאת ראובן, חבר'ה, בהצלחה. בהצלחה. מה זאת אומרת? אנחנו פה, זהו. בתים, וילות, הכל טוב. בהצלחה. באמת, שהשם יברך אתכם. שתצליחו. אומר להם משה רבינו, תרבות אנשים חטאים. תתביישו לכם. ככה עושים? טוב, אם משה רבינו אומר מילים קשות כאלה, כנראה שהמצב לא טוב. אז מה אתה מציע? אתה רוצה שאנחנו נצטרף למלחמה? לא. זה לא מספיק שתצטרפו למלחמה. אני רוצה שתהיו חלוצים! שתרוצו קדימה! אתם תהיו הסיירת! ראשונים בקרב אני רוצה לראות אתכם. אני רוצה שתראו אהבה לארץ ישראל. ואהבה לדבר השם. לא מספיק לי שתצטרפו. אחרי שנתתם את ההרגשה שאפשר לחיות בלי ארץ ישראל, אתם תהיו בראש. אז זה נקרא גילוי אהבה. ואכן הם עשו את זה. והם תקנו את זה. כמו שמסובר בספר יהושע. פחות מאהבה לא מוכנים. כי כל העולם פועל מתוך אהבה. אהבה טבעית. אצל בני אדם יש בחירה, ביתר הנמצאים אין בחירה. אז זה אהבה מתוך הכרח. נכון, אצל האדם אין אהבה מתוך הכרח. זה אהבה מתוך רצון. זה המדרגה של בעל תשובה הזה. כן.
זה מוגזם לומר אבל שזה בעצם, זה לא בדיוק הרצון שלה כמו שזה יותר תוכנית אלוקית. כאילו, כמו שדיברנו אתמול, אלוקים היה איתו בחטא, במנת אולי שהוא ירגיש את החסר, ואז הוא יסור ויהיה במדרגה הרבה יותר קדמית למה שהיה
קודם. זה שתוכנית אלוקית, זה תוכנית אלוקית כללית. זה עוד לא אומר שלאדם אין מה לתפוס את מקומו בתוכנית האלוקית. הרכבת נוסעת, אתה יכול להיות בראש הרכבת, בסוף הרכבת. יש גם מקרים שאפשר לפתוח את הדלת ולקפוץ מן הרכבת. יש גם אנשים שתופסים מקום על הגג. יש הרבה מקומות להיות איפה. זה שיש תוכנית אלוקית, זה עוד לא אומר שלך אין להחליט איפה אתה תופס את המקום שלך בתוכנית האלוקית. התורה לא מפסיקה לספר על המקום שאדם תופס בתוכנית האלוקית. אברהם אבינו אומר, אני רוצה להיות בראש של התוכנית האלוקית. בזמנו היה אדם אחר, ששמו היה נמרוד, ואמר, אני רוצה להיות במורדים בתוכנית האלוקית. כל אחד תופס למקום שהוא רוצה. אל תחשבו שריבונו שלנו שם לך אקדח על הראש. אני רואה הרבה אנשים שלא פועלים לפי תוכנית האלוקית. ואין להם אקדח על הראש. לא ראיתי שיש להם אקדח על הראש. אז לכן יש תשובה מאהבה, שזה בא מתוך רצון. שבת שלום.